ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק רביעי מהמשנה בראש העמוד. בשיעור הקודם הזכרנו, הגמרא הזכירה או הביאה את המשניות הקשורות לשבועת שווא, שבועת שקר, ובהמשך למשניות האלו והסגנון שלהם באה משנתנו. שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, הרי נשים אינם ראויות להעיד כפי שנלמד בתחילת הגמרא מכוח גזרת הכתוב. אז השבועת העדות, שהיא בעצם כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה עדים, אלו הם עדים שבשקר הם נשבעים שאינן יודעים עדות לטובת התובע אותם. אדם הלווה כספים והם היו נוכח בהלוואה, והוא אומר בואו והעידוני, והם אומרים שבועה שאין אנו יודעים לך עדות. זו שבועת העדות הקלאסית, הבסיסית, והתורה אומרת שעדים כאלו ששיקרו בצורה כזאת הם חייבים להביא קורבן. הכל מופיע בויקרא פרק ה' פסוק א', ולכן האפשרות לכפור בעדות שייך רק במי שאחרת היה ראוי להגיד עדות. ועל נגיד התקן הזה נמשיך במשנה ברחוקין, אנשים שהם לא קרובי משפחה ולא בקרובים, שני אחים שבאים להעיד, הם לא יכולים להעיד, אז לכן אם הם נשבו שאינן יודעים עדות, אז אין שבועתן נחשב בכלל, אז הם לא חייבים הקורבן בקשרים ולא בפסולים. רק אנשים שקשיים להעיד השייך שבועת העדות, ולא אנשים שהם פסולים מלהעיד. מי הם הפסולים? נמתין לגמרא. אם אנחנו נדלג על המילים ששמנו בסוגריים, הרצף ממשיך אחריהם בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו. זאת אומרת, שבועת העדות נוהגת בין בכותלי בית הדין בין שלא בכותלי בית הדין, אם מדובר מפי עצמו שהעדים עצמם יזמו השבועה, דהיינו הם אמרו שבועה שאיננו יודעים לך עדות. בואו נחזור על מה שדילגנו. אמרנו ששבועת העדות נוהגת בקשרים ולא בפסולים, ואינה נוהגת אלא באירועין להעיד. וכפי שאמרנו כבר, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. יש עוד סוג של שבועה, או דרך של שבועה, נקרא שבועה מפי אחרים. ומפי אחרים אין חייבין עד שיכברו בהן בבית דין, דברי רבי מאיר. תו שבועת העדות של כפירת עדות, כפירת ידיעת עדות, אם מדובר בשבועה מפי אחרים, רש"י מביא לדוגמה, מפי אחרים אומר כגון, משביע אני עליכם שתבואו ותעידוני, ויאמרו לו אין אנו יודעים לך עדות, ולא הוציאו שבועה מפיהם אינם חייבים עד שיכברו בו בבית דין, תכתיב אם לא יגיד וכולי, במקום שאילו היה מגיד היה מועיל, דיינו בתוך הבית דין, וקרא במושבע מפי אחרים כתיב, אבל מפי עצמו יעליף רבי מאיר בגזי רשרה כדי מפרש בגמרא ואפילו חוץ לבית דין. אז הדוגמה שראינו שאנשים אומרים אין אנו יודעים לך עדות בעקבות אחר התובע שאמר משביע אני עליכם, זה תוקף, זה תקף רק בתוך בית דין. נמשיך בגמרא, במשנה, והחכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, אינן חייבים עד שיכברו בהן בבית דין. אז יש לנו קבקובים במשנה להבליט נקודת המחלוקת. לפי התנא קמא, מפי עצמו שייך גם שלא בפני בית דין. לפי התנא קמא הוא רבי מאיר. לפי החכמים, אם מדובר בשבוע מפי עצמו, גם זה מוגבל לתוך בית הדין. וחייבים על זדון השבועה. מדובר פה על אנשים ידעו עדות וידעו שאסור לכפור בעדות, ובכל זאת כפרו בעדות, הם בזדון עברו עבירה. כאן אחד מהיוצאי דופן בכל תחום הקורבנות, שבדרך כלל מביאים רק על עבירה בשוגג, פה מאחר שבתורה לא כתוב ונעלם ממנו, בניגוד לפרשת שבועת ביטוי שמופיע בפסוק ד' והדינים הקשורים לתומת מקדש וקדשיו שגם מופיע בויקרא ה' פסוקים ב' ג', שם התורה משתמשת במילה ונעלם ללמד שאצלם, אצל עבירות האלו, שייך קורבן רק אם הוא שגג. פה לא כתוב ונעלם, ונעלם ממנו מית, כלומר אי ידיעה, לא כתוב. אז גם בידיעה הוא יהיה חייב קורבן, וגם ועל שגיגתה עם זדון העדות. שגיגתה כוונה שהם שוגגים בכך שלא יודעים שעבירה זו מביא לידי חיוב קורבן, אבל הם לא שוגגים בעניין העדות, הם מזידים בכך שיודעים העדות, ובכל זאת אומרים אינן יודעים לך העדות. אז במקרים האלו, הוא חייב קורבן. בניגוד ל... ואינן חייבים על שגיגתה. אם הם לא... הם חושבים שהם לא יודעים העדות, והם גם לא יודעים שיש בזה... שזה עבירה שיש בו קורבן, הם שוגגים לגמרי. אין בגדר אנוסים, ובכך אין חיוב קורבן. ומה הם חייבים על השבועה? קורבן עולה ויורד, זה קורבן חטאת שעולה לפי היכולות הכספיות של הנאשם, אז הוא יתחייב להביא, אם הוא עמיד יביא בהמה, ויורד או עופות או קורבן מנחה עם היכולות הכספיות שלו מוגבלות. עכשיו הגמרא, נשים לב לפני שניכנס לתוך הגמרא על מבנה כללי. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, צורת הר געש כפי שאנחנו מכנים אותו, וגם מספרים 1 עד 3, מקורות דאישה פסולה לעדות המבוססות על דרשות על הפסוק ויעמדו שני האנשים. נכון שכל ברייתא פותחת בהוכחה הזאת שהפתיחה ויעמדו שני האנשים שמופיעים בפסוק ויקרא, פסוק בספר דברים פרק י"ט פסוק י"ז. הוספנו הפסוק הזה בשוליים ממו, כתבנו ויעמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. הפתיחה ויעמדו שני אנשים היא אותו פתיחה לברייתות הבאות 1-3, שבכל אחד מהם הברייתא קובעת שמדובר בעדים ויעמדו שני האנשים, ולא מדובר בבעלי הדין, התובע והנתבע, כי הם מתייחסים אליהם בהמשך הפסוק אשר להם עריב. אז ויעמדו שני אנשים, מדובר בעדים, וכתוב אנשים, ומזה אנחנו נוכל לדייק אנשים ולא נשים. מה שמעניין פה בגמרא, לא כתוב את זה במפורש בתוך הגמרא, אבל רש"י מביא שזה המטרה של ללמד שאין עדות בנשים. יש בכל ברייתא אמנם אותה פתיחה, אבל בהמשך של כל ברייתא שונה מחברו, כל אחד מלמד דין מיוחד. בהמשך העמוד שלנו לקראת החלק התחתון של העמוד מופיע עוד ברייתא גם עם פתיחה ויעמדו שני אנשים, אבל שם הדגש יהיה לא על המילה אנשים אלא על המילה ויעמדו. ולכן אתם שמים לב לכם שיש בפניכם השס עוזר הגמרות המסומנות, שהצורת הרגש כאן שונה הוא מקווקו. רק להעיר שבניגוד לשלוש ברייתות שקדמו, שכאן לא מובהק שהוכחה כהוכחה שעדים שמדובר בעדים ולא בבעלי עדים ולפסול נשים, אלא מובא עם הדגש על ויעמדו כדי ללמד את המצווה לבעלי דין שיעמדו. בנוסף לבעלי דין יש גם לקחת בחשבון מה דין העדים, זה יטופל בהמשך. עכשיו הגמרא, מנה נימילי, מניין לנו שנשים פסולות לעדות? דתנו רבנן, ויעמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר. איך הברייתא קובעת כל כך מהר שמדובר בעדים? כי כתוב בפסוק תציין, זאת אומרת פסוק שקדם לפסוק הנוכחי, כתוב שם כי יקום עיד חמאס באיש. אז רואים שבקונטקסט מדובר בעדות. הגמרא ממשיכה, אתה אומר בעדים או אינו אלא בבעלי דינים. סביר להניח שההצעה הזאת שאולי מדובר בבעלי דינים, זה נובע מקריאה פשוטה בפסוק. אם אדם קורא את הפסוק באופן טבעי בלי העמקה, כתוב יעמדו שני אנשים אשר להם הריב. מי? על מי מדובר? אנשים שרבים, הבעלי דין. אז לכן זו הצעה די לגיטימי שאולי כל הפסוק מדבר בבעלי דינים. כמו עונה, כשהוא אומר אשר להם הריב, אחרי שהפסוק פותח ויעמדו שני אנשים, יש עוד משפט, אשר להם הריב. הרי בעלי דינים אמור, הריב זה בין התובע והנתבע, הם הבעלי דין. העם המקיא ויעמדו שני אנשים, אז מה המשמעות של פתיחת הפסוק? בעדים הכתוב מדבר, וזה בא ללמד שאין עדות על ידי נשים. ואם נפשך לומר, אם זה לא מספק אותך, יש לי עוד הוכחה שמדובר בעדים. נאמר כאן שני, ראינו, כיווקבנו את זה למעלה, ועמדו שני האנשים. ונאמר להלן, בפסוק תדבב כתוב שני. זה מופיע בפסוק שאומר, פי שני עדים. מה להלן בעדים? ככה כתוב מפורש, פי שני עדים. אף כאן, בפסוק שלנו, ועמדו שני האנשים, השני פה, אף כאן בעדים. מה אם נפשך לומר? למה היינו זקוקים לקטע האחרון שאנחנו מספרנו כמספר 2 במקור, מה היה חלש בהוכחה לפני כן? אז הגמרא עונה, וכי תימא מדלא כתיב ואשר להם הריב. נתאר לעצמנו אם הפסוק היה כותב ויעמדו שני האנשים ואשר להם הריב, הוו היה מחלק, יש את השני האנשים בהתחלה ויש עוד ואשר להם הריב, אבל לא כתוב כך. אז מאחר שחסר הבב, כולי קרא בבעלי דינים משתי, כמו שאנחנו ניסינו להדגים מקודם, שבקריאה פשוטה של הפסוק, משמע שמדובר ב... לא מדובר בעדים, מדובר בשני בעלי הדין. אז מאחר שהיה עדיין מקום לחשוב כך, אנחנו מוסיפים עוד הוכחה. נאמר כאן שני, ונאמר לאלן שני, מה לאלן בעדים, אף כאן בעדים. גם פה, למרות שאמרנו שהקריאה יכול להטעות ו... לכוון אותנו לחשוב שמדובר בבעלי דין, לא, זה מדובר בעדים. תניה אידך, עוד ברייתא, ויעמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר, אתה אומר בעדים או אינו אלא בבעלי דינים? אמרת, תשובה לזה, תשובה ראשונה, וכי שניים באים לדין, שלושה אין באים לדין? מה, אין אפשרות שיהיו מספר אנשים טובים ונתבעים? עצם זה שכתוב שני, זה כבר שולל האפשרות שמדובר בבעלי דין, כי אם מדובר בבעלי דין, מה המשמעות של שני? אז לכן מדובר בעדים, ואם נפשך לומר, ואם זה לא מספק אותך, נאמר כאן שני ונאמר להלן שני, מה להלן בעדים, אף כאן בעדים. שואלת הגמרא, מה אם נפשך לומר? מה היה חלש בהוכחה הראשונה? עצם זה שכתוב שני, אני מבין שלא מדובר בבעלי דינים. וכי תימא, אתה יכול עדיין לחשוב שכן מדובר בבעלי דין, בתובע ונתבע כמשתי קרא. הפסוק לא מתייחס למספר האנשים הפרטיים, הגופים, ובין שמעון, לוי ויהודה ויששכר שמופיעים בפנינו. המשנה יכולה להיות התייחסות לטובים, כל הטובים, לא משנה המספר, זה נחשב אחד, קבוצת הטובים, קבוצה אחת, וקבוצת הנתבעים זה קבוצה שנייה. ולא התייחסות למספר האבסולוטי של האנשים הבודדים שעומדים בפנינו. ולכן עדיין יש מקום לחשוב שיעמדו שני אנשים, זה מי זה שני? הטובים מול הנתבעים. נאמר כאן שני ונאמר להם שני, מה להם בעדים, אף כאן בעדים. זה הוכחה שהפסוק לא מדובר בטובים ונתבעים, אלא בעדים. וכפי שאמרנו מקודם, אם מדובר בעדים, אנחנו גם לומדים שנשים הן פסולות לעדות, כי כתוב שני האנשים. תניא אידך, ויעמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר. אתה אומר בעדים או אינו אלא בבעלי דינים? תשובה ראשונה, עמוד וכי אנשים באים לדין, נשים אין באות לדין. אם כתוב בתחילת הפסוק ועמדו שני האנשים ויש מקום לחשוב שמדובר בבעלי דין, למה כתוב האנשים? אם מדובר בבעלי דין, יש הרבה מקרים שנשים באות לדין. זאת אומרת, זה קורה שנשים באות לדין. למה התורה הייתה כותבת האנשים הגברים אם מדובר בטובים, בבעלי דינים? אז מאחר שכתוב האנשים, מזה אני אמור להבין שלא מדובר בבעלי הדין אלא בעדים, ומכאן שנשים סולות לדין. ואם נפשך לומר, אם זו לא תשובה משכנעת, נאמר כאן שני ונאמר לנו שני, מה לנו בעדים, אף כאן בעדים. אז לא מדובר בבעלי דין מכוח גזרה שווה, מדובר בעדים. מה ימשך לומר? מה היה החלש בהוכחה? הרי ניסינו להוכיח מזה שכתוב האנשים, זה בבירור לא מדובר בבעלי הדין. כי אם מדובר בבעלי הדין, למה היה הגבלה לאנשים, משמע גברים בלבד? הגמרא עונה, אם לא היה לי התשובה השנייה של הגזרה שווה שני שני, עדיין הייתי חושב שמדובר בבעלי דין הטובים והנתבעים. וכי תימה אישה לאו אורחה, זה לא דרך של נשים לרוץ לבתי משפט. כן, קורה שהן נאלצות להופיע בבית משפט, זה לא הדרך, משום כל כבודה בת מלך פנימה. נשים באופי שלהם הם נרתעות מהופעות פומביות ובפרט בבתי משפט. הכבוד של הבת מלך, נשי ישראל נחשבות כנסיכות, זה לא דרכם להופיע ככה בבתי משפט. הפנימה, בפנים הם נמצאים בתוך הארמון של כל אחת ואחת, לא החוצה. אז לכן, למרות שכתוב האנשים, זה מתייחס באמת בבעלי דין ולהפוקי נשים שזה לא דרכן להופיע. אז מניין לי שמדובר פה בכלל בעדים? נאמר כאן שני ונאמר לן שני, מה לן בעדים, אף כאן בעדים. תנו הבנן ועמדו, כאן אני רוצה להדגיש המילה ועמדו, ועמדו שני האנשים. מצווה לבעלי דינים שיעמדו. אמר רב יהודה, שמעתי שהם רצו להושיב את שניהם, מושיבים. שאם הדיינים רוצים להושיב אותם, זה גם אפשרות, יש בחירה לכך. יש כאן מחלוקת, תנא קמא אומר לא, בעלי דינים רק עומדים, לפי רב יהודה יש אפשרות להושיב אותם גם כן. איזה הוא עשו? אז מה לא לעשות? שלא יהיה אחד עומד ואחד יושב. זה שממשיך לעמוד, הוא ירגיש מאוים כזה ויסתום טענותיו, הוא יסתתם טענותיו, הוא לא יגיד את כל מה שיש לו להגיד. אחד מדבר כל זכר ואחד אומרים לו קצר, קצר דבריך, גם זה יוביל לסתימת פיות. תנו רבנן, יש כאן דרשות על הפסוק בצדק תשפוט עמיתך, ולכן הבלטנו אותם בצורת כתר, כפי שאתם רואים בצד תחת הכותרת מבנה, דרשות על הפסוק בצדק תשפוט עמיתך. תנו רבנן, בצדק תשפוט עמיתך. שלא יהיה אחד יושב ואחד עומד, אחד מדבר כל צורכו ואחד אומר לו קצר דבריך. דבר אחר, בצדק תשפוט עמיתך. כאן זה לא קשור לענייני משפט פורמלי, אלא זה איזה ציווי על כל אחד ואחד, הבידן את חברך לכף זכות. אם אתה רואה אדם מתנהג בצורה נגיד חשודה, או יש מקום לפרש את ההתנהגות שלו לגנאי, אבל לאו דווקא, יש אפשר גם לפרש את ההתנהגות שלו בצורה מוצדקת, בצורה כשרה, אז תתה את הכף, כף השיפוט, לכף זכות ולא לכף חובה. אל תחשוב בן אדם בעבירה, אם יש מקום לחשוב אחרת. תני רב יוסף, בצדק תשבות עמיתך. עם שאיתך בתורה ובמצוות, השתדל לדונו יפה. אנחנו לא נסביר את המקור הזה, ניתן בהמשך הגמרא להסביר מה שקראנו עכשיו. כאילו, מה זה עם שאיתך בתורה ומצוות? מה זה השתדל לדונו יפה? רבו לה ברי דרבילי אבלי דינה כמי דרב נחמן. אז רב אולה היה צריך להופיע לפני רב נחמן שהוא ידון דין. רב אולה היה אחד מבעלי הדין, רב נחמן הדיין, שלח לרב יוסף, הוא שלח מסר לרב נחמן, אולה חברנו עמית בתורה ובמצוות. הוא אחד משלנו, הוא עמית, הוא תמיד חכם ומקפיד על מצוות. אמר, רב נחמן קיבל את המסר הזה וחשב לעצמו, למה היא שולח לי? לחנוף אליי? מה, למה הוא שולח את זה? כדי להתחנף לו? לאולה? הדבר אמר, אז רב נחמן החליט, לא, זה לא היה כוונת רב יוסף, אלא מה? למשרה בתגרי. אינמי, ממשיך לגמר בעמוד ב', אינמי לשודה דדיימי. עכשיו, מה זה למישהו בתגרי? אז רש"י, על דיבור המתחיל, השתדל לדונו יפה, מה, לא הסברנו את זה מקודם, אבל עכשיו הגיע הזמן. רש"י, לקראת סוף העמוד, אומר, לכמן מפרש לה, למישרי, מה זה לדונו יפה? למישרי בתגרי. מה הכוונה? אם באו שני דינים לפניך, ואחד מהם של תלמידי חכמים, ופוסק אותו תחילה, ופתור אותו מלפניך. כאילו לגמור, לא דווקא לגמור את הדין, לגזור עליו הפתור, אלא תפתור הכוונה לגמור את התביעה שיש בו, שמעורב בו תלמיד חכם, כדי לשחרו לחזור ללימוד תורה שלו. זה פירוש אחד להסביר למה רב יוסף שלח לרב נחמן שהרב אולה הזה הוא תלמיד חכם. יש עוד אפשרות, וזה בתחילת עמוד ב', שקראנו כבר אינמי לשודה דדיימי. מה הכוונה שודה דדיימי? אז רש"י מפרש פה, על פי הגמרא במסכת כתובות, רש"י כותב, יש דין שאינו תלוי בראיית העדים, ולא בשבועה, אלא במה שלב הדיינים נוטה לזכות ולחייב, כגון, הנחת כתובות, כמו המקרים שמסכת כתובות, ההודי אמר לו, היה אחד שהיה מחלק את נכסיו, הוא אמר, נכסי לטוביה, ועתו שני טוביה. ואמרינן הטעם, שודה דדייני. איך פוסקים? סך הכל, מה שהנותן אמר, נכסי לטוביה, בלי סימני זיהוי, בלי הוכחות, כלום, רק נכסי לטוביה. אז הדיין צריך להחליט. זה נקרא שודה דדייני, שהחלטה פי שיקול דעתו. למי שהדיין רואה שהוא ראוי לתת לו מתנה. אינמי לעוד ביטוי למושג שודה דדייני, לשני שטרות של מחר שנכתבו ביום אחד, ואין ידוע למי מסר המוכר שטרו תחילה. אמרינן שודה דדייני. אף כאן שלח לי, אומר רב נחמן, כהסבר לדבריו של יוסף, שרב יוסף, שהוא שלח לי, אם הדין תלוי בשודה דדייני, זה ראוי לזכותו, שחכם וצדיק הוא. רק נחזור על הנקודה הזאת, שבהיעדר כל שיקול, כל הכרעה או הוכחה אחרת, בהיעדר כל הכרעה או הוכחה אחרת, הדיין ישפוט לפי שיקול דעתו, ועצם זה שמדובר באחד נגיד המופיעים שם כתלמיד חכם וצדיק, אז יש לו עדיפות, או אפשר להגיד שמן הסתם אותו נותן מתנה התכוון לתת לו. שוב פעם אני מדגיש, כי יש אנשים שטועים שיש כאן איזו שבכל מקרה נותנים לתלמיד חכם בגלל שהוא צדיק. לא אמרנו את זה, אמרנו שבהיעדר כל ראיה אחרת או כל הוכחה אחרת, אם נשאר לנו רק שיקול הדיינים, אז עכשיו הוא אמור לקחת את זה בחשבון, שזה שעומד בפנינו הוא תלמיד חכם וצדיק. בשוליים יש לנו נושא, כתבנו מי עומד ומי יושב בשעת דין. צורת בית שהופיע פה, כאן אולה, אחר כך רב הונה, ובצד כתבנו דעות שמגבילים מחלוקת רב יהודה וחכמים בעניין עמידה לבעלי הדין, אבל לאולה שהוא בתוך הבית הראשון פה, עדים לדברי הכל כולל רב יהודה בעמידה, אותו רב יהודה שהציע אפשרות לבעלי דין לשבת בתנאי ששניהם יושבים, לא מדובר בעדים. שניים, לא רב הונה, מה שנגביל זה בשעת גמר דין דברי הכל כולל רב יהודה, דיינים בישיבה ובעלי דין בעמידה. אז היה גמישות או מחלוקת בעניין בעלי דין, אבל לא מדובר בשעת גמר דין. בשעת גמר דין נראה שדברי הכל גם רב יהודה שהיה לו אפשרות לישיבת בעלי דין, לא בשעת גמר דין. בגמר אנחנו נראה מעוינים, אולי נמתין טיפה להתייחס לזה אחר כך. הגמרא, אמר אולה, מחלוקת בבעלי דין, מחלוקת רב יהודה וחכמים בעניין עמידתן או אפשרות לישיבתן של בעלי הדין, אבל בעדים דברי הכל, כוונה כולל רב יהודה בעמידה, דכתיב יעמדו שני האנשים, ואנחנו הוכחנו שאותם שני אנשים מדובר הם העדים. ומאחר שהמילה ועמדו מצורף לתחילת הפסוק שמדובר אך ורק בעדים, אנחנו מבינים שהדרישה, ההקפדה על עמידה שייך בהם, לא על הבעלי דין, לפחות לפי רבי יהודה. אמר הבונה, מחלוקת, וכאן אמרנו שיש התייחסות לצורת המעוין, אז בשוליים אנחנו מבליטים שמדובר, יש כאן שני לשונות ברב הונה, פה ועוד כמה שורות, הגמרא תביא לישנה אחינה. הגמרא, ורב הונה, אמר הבונה, מחלוקת בין התנאים, רבי יהודה וחכמים, בשעת מסע ומתן. יש להם מחלוקת, האם יש בכלל אפשרות להושיב בעלי הדין. אבל בשעת גמר דין, דברי הכל, כולל רבי יהודה, דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. תכתיב, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם. לשנה אחינה, מחלוקת בשעת מסע ומתן. אבל בשעת גמר דין, דברי הכל, דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. וכאן השינוי בין הלשון השני לשנה כמה ללשון הראשון, העדים כגמר דין דמו. מתן עדות מצד עדים זה בגדר גמר דין, ועניות דעתי, הסיבה לכך שיש כלל, כיוון שהגיד, מאחר שהעדים אומרים את העדותם, שוב אינו חוזר מגיד. זה נקודת העל חזור בעניין עדות. אז מתן עדות זה כמו גמר דין, זה נקודת העל חזור מצידם. וכתיב בהו, לגבי עדים כתוב, ועמדו שני אנשים, וזה העדים. עמידה בעדים, בעדים היא כמו גמר דין, ומילא בשעת גמר דין, גם בעלי הדין, הם צריכים להיות דווקא בעמידה לשמוע את הגמר דין, הפסק דין של הבית דין. וכאן סיפור, ואנחנו סימנו את זה בהתאם, מעשה עם סימון ארוך, דוויתו דרבונה, אשתו של רבונה היא כעת אלמנתו של רבונה, רבונה כבר מת, הווה לה דינה, ואנחנו מבליטים בצורת משולש הביטוי הווה לה דינה, ואנחנו מדגישים את זה בשוליים, מעשים שמשותף להם עניין ישיבה ועמידה בדין. אז היה דין, זה מעניין, זה שייך הדין, דווקא מדובר באישה, למרות שאמרנו מקום כל כבודם בבת מלך פנים, אבל יש מצבים שאישה נאלצת להופיע בדין, והנה האלמנה של רבונה הווה לה דינה כמי דרב נחמן, אמר איך הנה, וכאן השאלה שהתעורר אצל רב נחמן בעניין הבעת כבוד לאישה הזאת, היא עקום מכמה, אם אני בתור הדיין עקום לכבודה, מסתתמן טענתי דבעל דינה, זה שבא מנגד הבעל דין שהוא בא כנגד האלמנה, אז הוא יבעיל, כי הוא רואה איך שאני הדיין מכבד אותה, אז אני בתור הבעל דין, זה נקרא מסתתם טענותיו, הוא יהיה מזועזע ולא יגיד את כל מה שיש לו להגיד, זה סוג של סתימת פיות. מצד שני, לא עקום מכמה, ככה רב נחמן מתלבט, אשת חבר, הרי כחבר, חבר פירוש תלמיד חכם, ואשתו, אשת חבר, דינה כחבר, ואני, כמו שהיינו צריכים, הייתי צריך לכבד את בעלה הרב, אני חייב לכבד אותה. אז רב נחמן המציא פטנט, אמר לי לשמעי, הוא אמר לה שמש, שלא, צייב אפרח עלי בר אבזה ושדי אלווי ויקום. כך אבז, ותפריך אותו בכיוון שלי, וזה יגרום לי אילו, לקום, אילו, להדוף אותו, אז הרי קמתי, אבל בצורה כזאת שהבלדין יחשוב שהקימה הייתה בגלל האבז, ובכך אני גם מצליח לכבד אותה. ואמרו מחלוקת, אבל עדיין הגמור שואלת, עדיין נשאר בעיה, ואמרו מחלוקת בשעת מסע ומתן, אבל בשעת גמר דין דברי הכל דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. אז מה נגיד בשעת גמר דין, אני בתור דיין נאלץ לשבת, ואיך אני אוכל לכבד אותה בשעת גמר הדין? התשובה דיאטיב, אני אשב בתור דיין אשב, אבל מה כמה דשארי מסנה, כמי באותה צורה כמו שאדם שבא להטיל נעלו, זה מין ישיבה מתכופף קצת כדי להגיע לנעל, וברגע הזה שאני עושה תנועה כזאת, ואמר איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, אז בזה אני מצליח לקיים גם את זה וגם את זה, גם ישיבה מצידי וגם תנועת התכופפות, זה צורת כיבוד שבו מכבדים אנשים הראויים לקבל כבוד. אמר רבא בר רבונה, צורה חדשה מופיע פה ובצד תחת הכותרת מבנה, צורת הכתר באה להבליט מימרות של רבא בר רב אונה. אנחנו נציין שמימרות אחד ושניים בעניין צורבה מרבנן ועם הארץ, דאית, וזה הבקבנו עם פס מקופקב, או בהמשך, פס מפותל, דאיס לודינה בעדי הדדי. צוב הרבנה, תלמיד חכם, והמרד שיש להם דין, דין ביחד. הגמרא. אמר רבא בר אבונה, אי צוב הרבנה והמרד דאית לודינה בעדי הדדי, אחד תובע, אחד נתבע, מוטבין עלי לצוב מרבנן, מושיבים אותו. יכול להיות שזה לפי ראינו לפי דעתו של רב יהודה יש אפשרות כזאת להושיב בעלי הדין, אז זה הוא מושיבים אותו ולאמרץ נמי אמרין עלי טיב, גם אמרץ אי אפשר, כפי שראינו במשנה אי אפשר אחד יושב אחד עומד, אז הנה אנחנו את התלמיד חכם מושיבים אותו וגם ארץ אנחנו מציעים לו לשבת, ועיקאים הוא ממשיך לעמוד להתלמבה, זה לא מטריד אותנו כאן במצב כזה אין החשש של הסתתם טענותיו. רב בר שרב יהווה לדינה כמי דרב פאפה עוטווי ועוטיב נמי לבעל דיני, רב פאפה הושיב את רב בר שרב ישיה תלמיד רחם וגם הושיב את הבעל דין, אתה שליחה לבית דינה בת השבי והוא כמי לעם הארץ ולא אמר לי רב פאפה טיב, בא השמש בית הדין הגבאי שם והוא בעת בעם הארץ, מה אתה, אתה יושב פה תרום, הוא העמיד את עם הארץ ורב פאפה שתק והוא לא אמר לו עוד פעם אפשר לשבת, שתק, איך יהיה ונחי איך הוא שתק והוא מסתתם טענתי בזה שהוא משאיר אותו עומד ואותו רב בר שרביה הוא הושיב. לא, אין, מה אתה אומר, אין כאן מצב שהאמרץ הזה שהוקם על ידי גבי בית הדין יסתתם טענותיו, הוא יהיה נבעל פה ולא יגיד כל מה שאל לי בו. אז איך הפאפה נהג כך? אמר הפאפה מימר אמר איהו, אותו אמרץ הוא יחשוב עוד מעט הרי הרב, זאת אומרת אני הושבתי אותו, הדיין עצמו נגיד נתן לו את הכבוד בזה בהצעת הישיבה, שליחה הוא דלא מפייס מיני אותו גבי בית דין, יש לו איזו כסח איתי, הוא לא מפויס ממני הזה, אבל כלפי הדיין אני מרגיש בנוח, אני מרגיש שאני לא איזשהו סוג בית ואין כאן בעיה של מסתתם טענותיו. ויאמר רבא בר אבונה, אי צום רבנן ויאמרץ דתלו דינה בהדי הדדי, לא לקדום צום מרבנן ולטיב כמי דיינה, אסור לצום הבן לבוא קודם לבוא מוקדם ולשבת לפני הדיין משום דמרסי, זה בעיה של נראות, אם הוא מקדים לבוא זה נראה כמן דסדר דסדר לדיני, כאילו הוא מסדר לו את הדין, הוא אותו צום הבן מול הדיין מסדר את הדין לטובתו, נראה זה, יש כאן נראות של חשד. אז לבינתיים אנחנו אומרים אל תקדים לבוא, אל תקדים לבוא לבד, אלא כשאתה בא תקפיד שהבעל דין יבוא איתך, ולא אמן אלא אותו הקפדה אל תקדים אלא דלא קביע לעידני, שאין בין הצוב רבנן והדיין שיעור תורה קבוע, שיעור בזמן קבוע, נגיד בשעה אחת אחרי הצהריים יש שיעור מפי אותו דיין והצום הבן בא לשיעור הזה, הוא בא לחברותה הזה, ובשעה שתיים אמורים להתחיל את הדין. אז אם בשעה אחת כבר היה שיעור תורה והצום הבן משתתף קבוע בשיעור, זה שהוא בא מוקדם לא, אין כאן בעיה של איזו, אין בעיה של נראות של חשד. מימר אמר נקרא את זה עוד פעם, אבל קביע לעדני לטלן בה, זה לא מפריע לנו, קבוע להם זמן לימוד ביחד, זאת אומרת בין הדיין והצומר הבנן, מאמר מה אותו עם ארץ שיבוא אחר כך, הוא יחשוב בעדני תריד, הוא בא בגלל השיעור הקביעות ללימוד תורה, אבל לא כדי לסדר טענותיו. ויאמר רבא בר אבונה, אי צובר רבנן דידע בסעדותה, התלמיד חכם שיודע עדות, וזילה בי מילתא למיזה לבי דינא דזוטא מיני לעשו די קמי. אבל זה לא לפי כבודו, זה מין בושה או ביזיון לו, להופיע למתן עדות בפני בית דין שהם פחותים ממנו, הם קטנים ממנו בגדלות תורתם. אז הוא אותו צומר בלן, למרות שיש מצווה לתת עדות, אבל אם זה כרוך בזילה בין מילתא זלזול, לא לייזר, הוא לא חייב ללכת. אמר רב שישה ברי דרב הילי, אף ענן נמי תנינה, יש מקור תנאי לבסס את זה, שיש מצוות שבגלל הזלזול שכרוך בקיומם אין צורך לקיים אותם. והנה בדין השבת אבידה כתוב, מצא שק או קופה ואין דרכו ליטול, הכוונה אפילו אם זה היה שלו, אם הוא מצא שק תפוחי אדמה 25 קילו שק תפוחי אדמה, האם נראה לנו שנגיד רב שכונה יסחוב את זה על גבו מרחוב לרחוב? בוודאי שלא. אז גם אם הוא מצא שק אבידה מלא חפצים או קופה עם אותו נראות, אז ומאחר שאפילו אז שלא הוא לא היה סוחב את זה, הרי זה לא ייטול. התלמיד חכם או זה שאין דרכו לסחוב דברים כאלו לא ייטול במסגרת מציאת הוידה, הוא לא צריך לקחת את זה כדי להחזיר אותו לבעליו. אז מה שאמרנו, שבגלל נגיד שמירה על כבודו של אדם אנחנו מתירים לו להשבית מצוות אחרות בשבי אל תעשה, כמו אי מתן עדות או אי החזרת אבידה, הני מימי בממונה. כל זה נכון אם מדובר בענייני ממונות, ואצלנו זה יהיה עניין של מתן עדות בעניין ממונות. אבל באיסורה, אם מתן עדות הוא לא בתחום ממונות אלא בתחום איסור ואתר, ורשי מביא לדוגמה, אבל באיסורה כגון אישה הבאה לפני חכם להתירה להינשא, ותמיד זה, תמיד כוונת, תמיד חכם זה יודע שבעלה חי, אין, ועל זה אנחנו אומרים בהמשך הגמרא הפסוק, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, כל מקום שיש בו חילול השם אין חוקים כבוד לרב. כאילו בלי להתעמק פה במלל של הגמרא, כל מקום שיש בו חילול השם, פה הרעיון הוא שהחילול השם בא לידי ביטוי, שאם ניקח הדוגמה של רש"י, נתן לעצמנו אישה שהיא נשואה, בעלה עדיין בחיים, היא באה לבית דין בבקשה שהם יתירו לה להינשא, ויש אחד שיודע שהוא עדיין חי, אז אם הוא ישתוק ובית דין ייתנו לה היתר להינשא, יש בזה חילול השם גדול. אז אנחנו אומרים במצב כזה, למרות שאותו תמיד, התמיד חכם שיודע לדוד, הוא יותר גדול מהבית דין שמטפלים באישה, הוא חייב להופיע ולהגיד שבעלה חי, ובכך אנחנו נשמור על כבוד השם, ולמרות שבכך אנחנו נגיד מתפשרים בכבוד הרב בזה שהוא ייתן עדותו בפני בית דין שפחות ממנו. רב יאמר אבי ידע לסעדותה למור זוטרה, Ata likame de ameimar. Otvinu likulhu. אז יש פה רב יאמר שהוא בסיפור הזה מופיע בתור עיד. העדות שלו היה נגיד לטובת מוזוטרה. הדיון בא לפתחו של עם מימר. לא נתבבר, פה יש אחד רב יאמר ויש אחד עם מימר, שני אנשים שונים. ועם מימר הדיין הוא עודבינו לכולו, הושיב את כולם. אמר לרבשי לעמימה, ואמר אולה, מחלוקת בבעלי דין, אבל בעדים דברי הכל בעמידה. אז מה, ופה, אם תשימו לב לכיפובים, התגשנו לפני שתי שורות המילה סעדותה, להבליט שמדובר פה בעיד, וגם הבלטנו שעמימה הושיב את כולם, כולל העדים, וזה בניגוד למה שאולה אומר ש... אולי בבעלי דין יש איזו גמישות, יש מחלוקת תנאים, רב יהודה ותנא קמא, אבל בעדים, לא, כולם סוברים שצריכים להיות דווקא בעמידה. אז צריכים להצדיק את ההתנהגות של המימר. הגמרא עונה, אמר לי, המימר ענה. כי רבשי הפנה את השאלה, למימר, נו, אז איך אתה התנהגת כך? אז הוא עונה, המימר עונה. היי עשי, הפסוק, ועמדו שני אנשים, אמרנו את זה העדים, והי עשי, יש עשי שנקרא כבוד התורה, שבא מהפסוק, את השם אלוקיך תירה, שיש לכבי תמידי חכמים. אז יש שני מצוות עשי שבמקרה שלנו מנוגדים אחד לשני. עשי, כבוד תורה עדיף, אם אני... חייב לבחור איזו עשה לקיים, אומר המימר, העשה של כבוד התורה הוא עדיף. אז יש להדגיש אותו, וממילא, נכון אני לא מקיים את הציווי להעמיד העדים, אבל אם הייתי דואג לזה, הייתי מוותר על מצוות כבוד התורה, בזמן שכבוד התורה עדיף. נשים לב שכעת הגמרא מתחילה, היא מביאה ברייתא ארוכה מאוד. היא ממשיכה לאורך רוב דף למד א' עמוד א', והדרשות כולם באות בעקבות הפסוק מדבר שקר תרחק. מה ניתן ללמוד מהציווי מדבר שקר תרחק? הוא בא בצד אנחנו כתבנו במבנה, ומוסיפים שזה עד למד א' עמוד א', אנחנו מדגישים את המילה מניין עם פס מפותל, הרבה שאלות מניין לנו כך וכך, והתשובה יהיה בכל שלב, הפסוק מדבר שקר תרחק, הוא יבוא כשלילת אותו רעיון, או כהוכחה, כבסיס לדין שאנחנו שואלים עליו. אז הפס הכפול בא להגיש מדבר שקר תרחק, סדרה של הלכות שנדרשו מהפסוק מדבר שקר תרחק. עכשיו נתחיל את הגמרא. תנו רבנן, מניין לדיין שלא יעשה סנגורן לדבריו? זה מזכיר בטח להרבה מכם את המילה סנגוריה. מה פירוש הדבר פה? רשי מסביר, נקרא ביחד את הרשי, לא יעשה סנגורן לדבריו אם דן דין, אותו שופט, אותו דיין, וליבונו כפור לומר שהוא טועה, לא יחזיק דבריו להביא ראיות לעמידם שהוא בוש לחזור. נכון, אדם שנאלץ להודות על טעותו זה כרוך בבושה, אבל אנחנו אומרים בכל זאת לא להחזיק את דבריו ועוד יותר להביא ראיות להעמיד טעות, אלא לכל צדדים יחזור להוציא דין לעמיתו. אנחנו אגב רואים לאורך השס, במיוחד אצל רבא, אבל גם אצל אחרים, רואים את הביטוי הדר אמר רבא, אחרי שרבא אמר משהו והוא גילה שהוא טעות, הדר בי רבא מאי. ככה רואים שרבא חזר בו, היכולת לחזור בו ולהודות שמה שהוא אמר יש אפילו הביטוי דברים שאמרתי לכם טעות הם בידי. אומר בפירוש, זה מראה על גדלות אותו שמודה לכך. אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, מניין לדיין שלא יעשה סנגורין לדבריו, שלא יתעקש להוכיח דבר שהוא בליבו מרגיש שזה טעות. תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק, כי אותו מחשבה ראשונה כעת היא שקרי בליבו, אז תתרחק מזה. ומניין לדיין שלא ישב תלמיד בור לפניו. ורשי מסביר, שלא ישב תלמיד בור לפניו, ניסב ליתן בדין עמו שלא יתאהו. מאוד מעניין, למרות שהדיין הוא תלמיד חכם, יש מציאות כזאת שאנשים מושפעים במה שהם שומעים. אפילו מדובר באדם בור, עם ארץ גמור, וכל זאת יש אפשרות כזאת, חשש שהוא יתאה את התלמיד, את הדיין. אז מראש ננקוט אמצעי מיגון שלא יבוא לידי כך. אז אל תשיב תמיד בור לפניך. תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. כלומר, הדבריו שיוצאים מפי הבור הם כמו שקר, הם לא סמכותיים. ומניין לדיין שיודע לחברו שהוא גזלן, וכן עיד שיודע בחברו שהוא גזלן. יש פנייה פה מצד אחד לדיינים, וכן פנייה לעידים שיודעים שזה שבא איתם, הרי עדות מחייב שניים להופיע, דיינים מחייב שלושה להיות שם, לשבת בדין. אז אם הוא יודע שזה שבא איתו שהוא גזלן, גזלן הוא פסול לדין, הוא פסול לעדות, מניין שלא יצטרף עמו. וכאן הדגש לא במילים, אבל רשי מביא את זה, ואף פי, אף פי שאתה יודע שאותו שהוא גזלן הוא אומר אמת. עצם זה שהוא גזלן לא מבטל את האפשרות שהוא במקרה יגיד אמת או יפסוק דין אמת. בכל זאת אל תצטרף איתו. תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. ורשי אומר, מדבר שקר, אנחנו מסתכלים ביחד ברשי ארבע שעות מהסוף, שגורם לפסוק דין על פי שניים עדים, ואין כאן אלא עד אחד. אם אתה מצטרף, אם אתה עד, הוא מצטרף לאחד שהוא אומר עדות כמו שאתה אומר, אבל הוא גזלן, הוא מבחינת דין לא, הוא פסול לעדות, ואז אתה מופיע יחד איתו כאילו יש שני עדים, וגורם לכך שהעדות ישפיע על תוצאות הדין, על פי העדותכם יהיה פסק הדין, בזמן שבפועל יש רק עד אחד, כי ההוא של גזלן לא נחשב. נמשיך בגמרא. אחרי שקראנו מניין שלא יצרף עמו, תאמו לו מדבר שקר תרחק, מניין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר. מה זה דין מרומה? רשי מביא, מסביר שלמד מתוך דברי עדים שאין עדותם אמת. אתה יושב בתור דיין, שומע עדות, ואתה מרגיש שהם משקרים לך, אבל אין לך אפשרות להעות שהם שקרנים. אתה רק יודע בתוך תוכך שהם לא אומרים אמת. אז התורה באה ומזהירה את הדיין שלא יאמר, אויב העדים מעידים, מאחר שיש פה שני עדים. מבחינת הציבור זה נשמע ששומעים עדות של שני אנשים. אחתכנו, אני אחריאת, חותך את הדין, אני אחתוך ויגמור את הדין על פי אותם עדים. והגמרא ממשיכה לדף למד א', קולר תלוי בצבע עדים. קולר הכוונה שלשלת האבון, כפי שמופיע ברשי. מצד הדיין הוא יכול להגיד, נעשה לעצמי חיים קלים או ראש קטן, והנה הם העידו שרובן חייב כסף לשמעון ועל פי עדותם, למרות שאני מפקפק מאוד באמינות עדותם, לא, אני חייב רובן לשלם את הכסף לשמעון על פי עדותם, זה ש... שנעשה עוול לירובן, זה בעיה שלהם. תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. אתה לא יכול לפתור את עצמך בטענה כזאת שהם העידו והאשמה נופל על, על כתפם. לא. כתוב, מדבר שקר תרחק. יש פה בתוך הסוגריים של המדפיס סימן תלת תלמיד ותלת בבעלי חוב. זה מראה שבהמשך יהיו שלוש דרשות שמוזכר בו תלמיד. אנחנו כבכבנו את זה כל פעם, מניין לתלמיד שיושב בני רבו, ומניין לתלמיד שרואה את רבו וכו', ומניין לתלמיד שאמר לו רבו. זה, אלו הם שלוש דרשות שפותחים בעניין תלמיד שיושב בפני רבו. בהמשך יש עוד שלוש דרשות, וכאן הוא נותן סימן, סמרטוט, שומע ומתאים. המשמעות של המילים האלו יתבהר בהמשך. אנחנו נמשיך בגמרא. מניין לתלמיד שיושב בפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר, ורבו שהוא יושב בדין הוא אומר ההפך. מניין שלא ישתוק, למרות שמדובר בתלמיד, שלא ישתוק, תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. מניין לתלמיד שרואה את רבו שטועה בדין, שלא יאמר על, על אותו תלמיד, שלא יעשה חשבון כזה, אמתין לו עד שיגמרנו ואסתרנו ואבננו משלי כדי שיקרא הדין על שמי. תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. מניין לתמיד שאמר לו רבו. עכשיו יש פה קטע שבסוגריים, מה שיהיה פה הגמרא תדחה את הנאמר פה בתוך הסוגריים, ומה שמופיע אחרי הסוגריים הוא יהיה באמת הדין שאנחנו מחפשים. רק נדגים, בקיצור, כתוב פה מניין לתמיד שאמר לו רבו, ואחרי הסוגריים כתוב ודאי חד סעדה אית לי ותעתה קומתם ולא תימה ולא מידי. Okay, אנחנו נמתין להסבר הדברים. כעת נקרא קודם את הקטע שבסוגריים, ושוב אני רק אומר מראש שמה שאנחנו נתחיל פה בסוגריים הגמר ידחה אותו על הסף. אז השאלה, מניין לתמיד שמע לו רבו, יודע אתה בי שאם נותנים לי 100 מנה איני מוודא, אני לא הייתי משקר, שיכולים לשלם לי הרבה כסף לשקר, אני אומר הרב אני לא אשקר. אבל תשמע, מנה יש לי אצל פלוני ואין לי עליו אלא עד אחד. אני הלוויתי לפלוני כסף, אז הוא חייב לי כסף. מה לעשות, היה לי רק עד אחד בשעת מתן המעות. ואתה יודע שאני מסבר לך האמת, הרי אני לא הייתי תמועת כל כסף שלו, לא הייתי משקר. אז מניין שלו יצטרף אימו, מניין שאותו תלמיד על פי בקשת רבו לבוא גם כן להעיד שקר. מה זאת אומרת שקר? להעיד שהוא גם ראה את המתן מאות, את מתן הלוואה. אז מניין שלא יצטרף אימו, שהתלמיד לא יצטרף לו להעיד. אני מדגיש להעיד זה לפעול בצורה פעילה. תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. הגמרא שואלת, היי מדבר שקר תרחק נפקא? התסריט הזה נלמד מהפסוק של מדבר שקר תרחק? היי ודאי שקורא כמה שקר, ורחמן אמר לא תענה בריחה היית שקר. יש פסוק אחר שמתייחס לתסריט הזה שהוא התבקש להעיד שהוא אהבה שהוא לא ראה. אלא אז על מה ניתן ללמוד מהפסוק מדבר שקר תרחק? אלא כגון די אמר לי, הרב פונה לתלמיד ואומר, ודאי חד סעדה אית לי, יש לי עד אחד שהלוויתי לפלוני כסף, ואתה, תבוא אתה, קום אתה ולא תימה ולא מידי, תשתוק, רק תעמוד שם, שיהיה נוכחות. אתה לא מפקיד מפה מחשיקו, לא יוצא מהפה שלך שום שקר. עצם זה שאתה עומד שם, אותו נתבע, זה שחייב לי כסף, הוא ירגיש, נגמר העסק, אני אשלם. זה אם הוא רואה רק עד אחד, זה עד אחד לא מחייב תשלום, על פי שני עדים כתוב בתורה. לא עד אחד, עד אחד פסול, עד אחד לא מועיל, אבל אם שניים באים, אפילו אם השני לא מעיד, זה יגרום לכך שהנתבע ישלם כסף. אל תתנהג כך, אפילו אך יסור, משום שנאמר מדבר שקר תרחק. כאן רואים את הרגישות של משפט התורה, איך שהיא יורדת לעומקן של דברים, שלמרות שעל פי דין או על פי האמת נקרא לזה, הבן אדם הזה חייב כסף, חייב לשלם, מה זה, קיבלת הלוואה, אתה לא אומר, לא תשלם, הכל טוב, יפה והכל נכון, אבל אצלנו בתורה גם האמצעים הם חשובים, ואמצעי כזה לעמוד שם כדי כדי ליצור תחושה שיש שני עדים, זה כבר פסול. מניין נמשיך הגמרא לנושה בחברו מנה שלא יאמר את איננו, אני אתעון ב-200, אני אתבע ממנו יותר, כבר ה-200, כדי שיודע לי במנה. הרי לא מדובר על אדם שהוא כפרן, שהוא יכפור. יש אדם שחייב 100 שקל, הוא אין לו כוונות לכפור, הוא יודע, אבל בנסיבות כאלו, אם ההודעה שלו באה בעקבות טענה על יותר, אז ההודעה שלו נחשב מודה במקצת. ומודה במקצת הוא סיבה מן התורה להטיל עליו שבועה. ואנחנו חוששים פה או מזהירים מפני תובע מתוחכם שינסה להביא את הנתבע להיות מודה במקצת, יתחייב שבועה, וברגע שאדם חייב שבועה דורייתא, אותו תובע יש לו יכולת להטיל על הנתבע להישבע על עוד דברים, על עוד תחומים שאחרת לא היה יכול להשביע אותו. למשל, יש כלל, אין נשבעים על הקרקעות. יש תביעה על קרקע והנתבע מודה במקצת על קרקע, אין שבועה. אבל אם התובע מחייב את הנתבע שבועה אחרת, שבועה דורייתא, התובע יכול להמשיך ולגלגל עליו להישבע גם על הקרקעות. אז יש כאן תובע עמומי נקרא לו מתוחכם, שבאמת התביעה זה על 100 שקלים, והוא בא ואומר אתה חייב לי 200 שקל. אותו נתבע יודע, אני חייב לך רק 100 שקלים. והגמרא אומרת, והתחייב לי שבועה. אם הוא יודע על המאה, אותו נתבע יהיה חייב לי התובע שבועה, ואגלגל עליו שבועה ממקום אחר. כפי שאמרנו, ובכך יהיה לי יכולת לחייב אותו להישבע גם על דבר אחר שאחרת לא יכולתי להשביע אותו. אתה לומר מדבר שקר תרחק. זה באמת, זה תביעה שקרית אם את תתבע אותו הסכום יותר ממה שהוא חייב לך. אז על זה נאמר, מדבר שקר תרחק. מניין, עוד פעם, לנושה בחברו מנה, וטענו 200, שלא יאמר פה הדגש וואלה נתבע. שלא יאמר אכפרנו בבית דין. בניגוד למה שאמרנו מקודם על שבועה של מודה ומקצת שחייב להישבע מן התורה, יש נתבע שכופר בכל. בניגוד למודה ומקצת, פה אדם שכופר בכל מן התורה לא חייב להישבע. אז מה הנתבע הזה אומר? הנתבע אומר, יש פה נושא שתובע ממנו שיש תביעה על 100, ואותו תובע יכול להיות מאוד, כמו שאמרנו מקודם, הוא מרגיש את עצמו מתוחכם, הוא תובע 200. עכשיו אנחנו פונים לנתבע, אל תחפור בכל, הרי אתה כן חייב 100 שקלים. אל תגיד, אחפרנו בבית דין, אני אכופר בכל, ובכך אין לי שום חובת שבועה, אני לא עודה לו אפילו על המאה שאני כן חייב לו, הרי זה שקר, אבל מה השיקול שלו? אני אכפור בכל, ועודה לו חוץ לבית דין, כדי שלא אתחייב לו שבועה, רק הודעה בתוך בית דין היה מחייב לו שבועה. אם הוא מודה לו מחוץ לבית דין, זה סיפור אחר. ולא יגגל עליי שבועה ממקום אחר. זה מין תשובה לתסריט הקודם. גם זה לא. תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. גם זה עזרה על הנתבע. אל תשקר, אל תגיד שאתה לא חייב כלום. מניין לשלושה שנושים מנה באחד. יש כאן שלושה מלווים. הם כל אחד הושיט כספים ללווה אחד. שלא יהיה אחד בעל דין ושניים עדים. שלא יציגו את עצמם כמלווה אחד והשניים הנוספים הם עדים. כדי שיוציאו מנה ויחלוקו. יכול להיות שההלוואה שלהם היה שלא בנוכחות עדים. אבל הנה הזדמנות להם ליצור באופן מלאכותי עדים, שני עדים. וכאן אנחנו באים להזיר, אל תתנהגו בצורה כזאת. תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. איך אתה מציג את עצמה, את עצמך כעד בזמן שאתה תובע? מניין לשניים שבאו לדין, אחד לבוש סמל תותין, ואחד לבוש הצלית בת מהמנה. אחד לבוש, כמו שכתוב פה, סמרטוטים, והשני לבוש חליפת מנהלים עם ממותגת. שאומרים לו, זה שבא עם החליפה היוקרתי, אומרים לו לבוש כמותו, או תוריד את זה, תתלבש בסמרטוטים, או הלבישהו כמותך, או תספק לו גם כן חליפה יוקרתי. הרי צריכים אולי להקדים פה שטבע האנושות להיות מושפעים מהמראה של זה שמופיע בפניך. אז כדי למנוע את החוסר שוויוניות, אנחנו אומרים מה שאמרנו עכשיו. אז מניין שכך צריך להיות, תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. כי הבו אתו לקמי דרבה בר רבונה, אמרו שלופו פוז מוקייכו וחוטו לדינה. כשמצב כזה היה שאחד לבוש משהו מכובד, פוז מוקייכו בבגד חשוב, ואחד שלו, כל אלו שבאים עם בגדים חשובים, הוא אומר להם, תורידו את הפוז מוקייכו, את הבגד החשוב, ואז תרדו לדין. מניין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו? אנחנו הזכרנו את הדבר הזה מוקדם יותר בשיעור שלנו. ויש גם להוסיף שטבע אדם שיש לו איזו טענה, והוא עומד לבד, בלי הבעל דין שבא כנגדו, והוא עומד לבד מול הדיין, יש חשש גדול יותר שהוא הוא יגיד דברים שקריים, בניגוד למצב שהבעדין שעומד כנגדך, עומד ביחד איתך, עומד בנוכחותך, תהסס לשקר. אז אנחנו רוצים להרחיק את האדם משקריות. אז לכן באה העזרה הזאת לדיין שלא ישמע. הביטוי ישמע גם, המילה הזאת, כיווקבנו לשם המשך הגמרא, אחר כך נתייחס לזה, שעזרה לדיין שלו ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו. אתה אל תשתף פעולה, אל תשמע דבריו כשהוא לבד, תמוד לומר מדבר שקר תרחק. וכאן יש פנייה, אותו דבר, אבל פנייה לבעל דין. מנין לבעל דין שלא יתאים דבר, שלא ישמיע, שלא יתאים דבר לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו. תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. אז יש מצד הברייתא, מדבר שקר תרחק לומדים הפנייה לשניהם, לדיין ולבעל דין, שלא יפעלו בזמן שבעל דין השני אינו נוכח. תשימו לב, יש לנו מספר רומאי ששמנו לפני שלוש שורות, ומספר רומאי אחד, כאן מספר רומאי שניים, אבל כאן המתני הוא מלמד אותם דינים, הפנייה לדיין והפנייה לבעל דין, מלא תיסה, הפסוק אומר לא תיסה את שם אל השם אלוקיך לשב, והתורה כמובן באה בלי ניקוד, אז המילה תיסה אפשר לקרוא אותו גם כן לא תסי. ורש"י מסביר שלא תיסה, הכוונה לא לשמוע, זה הפנייה לדיין, ולא תסי, זה פנייה לבעל דין. אחד העזרה למקבל, זה הדיין, ואחד העזרה לבעל דין. הפסוק אומר, ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו. מה הלא טוב? רב אמר זה הבא בהרשאה, ושמו אמר זה הלוקח שדה שיש עליו עסיקים. כדי להסביר את הגמרא אנחנו נפנה ישירות לרש"י. זה הבא בהרשאה, זה מצב שיש לנו אחד שתובע כסף, נגיד ראובן תובע 100 שקלים משמעון, וראובן במקום שהוא עצמו יבוא מול שמעון, הוא כותב הרשאה לדוד, דוד אתה תתבע את 100 שקלים. אז אנחנו אומרים זה דבר לא טוב, כי מה שקורה דוד הוא מתעבר על ריב לא עדיין. מה הבעיה בזה? ושם הראשון נוח לו, אותו ראובן אדם היה אדם כזה יותר, או המצב, בוא נגיד כך, המצב של התובע עצמו, התובע המקורי בא לדבוע, זה יותר נוח, ונוח לפשרה יותר מזה, אולי גם מצד זה שהוא יותר, הוא אדם יותר נוח בכלל, והוא יותר פתוח לפשרה, וזה מצב יותר טוב יותר מזה שאינו יכול לעשות פשרה בממון אחרים. אז מרש"י אני לא חושב שזה דווקא תוצאה מהמסגור של אותו אדם הראשון, אותו ראובן, אלא גם מעיקר הדין. אם דוד בא לתבוע החוב עבור ראובן, אותו דוד הוא אין לו רשות לעשות פשרות בכסף שאינו שלו. אז לכן אנחנו אומרים לא לכתוב הרשאה למישהו אחר, כי זה מונע אפשרות לפשרה. ואנחנו רוצים בכל דין שישאר, שיהיה אפשרות לפשרה, כפי שמופיע בתחילת מסכת סנהדרין. תוספות מוסיף פה אבל משהו, תוספות השני מהסוף, זה הבא בהרשאה כשעושה בשביל שהוא עלם, הוא בעל טענות. אנחנו לא רוצים שאובן מעביר את הכוח תביעה לדוד, בגלל שדוד הזה הוא איש אלים, יש לו איזו פה מחודד שמתאבר על ריב שלו. לא, הוא נכנס לתביעה, לריב, הוא כופר בחוב והוא מתאבר על ריב שאינו שלו, אז זה לא רצוי. אבל כשתורח להביא לחברו מאותיו, אם המורשע פה הוא בא כדי להביא את החוב, את הכספים לחברו התובע המקורי, שאין חבר יכול לטרוח, הוא אדם מוגבל, הוא לא יכול לנסוע נסיעות כדי להגיע לבית דין, וחברו יש לו יכולות, אז זה מצווה כאביד. אם אני תובע עבור חברי שהוא חסר יכולת, אז אני עושה מצווה. אז זה לא נאמר מה שמובא פה בפסוק שלו טוב עשה. שמואל, הוא הסביר שהפסוק הזה ואשר לא טוב עשה בתוך המאב, זה שבא לקנות שדה שיש עליו עסיקין. רשי מסביר שיש עליו עסיקין ערורין. עכשיו זה שיש אורים זה לא אומר שהם לא צודקים, יכול להיות שהאורים האלו הם צודקים, כמו כי התעסקו עמו, כי התעסקו עמו שמערין על המחזיק בה. יש כעת אדם שמחזיק בנכס, או על אותו נכס יש כאלו מעוררים, וזה בא וקונה אותה ובוטח על חוזקו שהוא איש זרוע, הוא איש מאפיה, יש לו הרבה כוח שעומד מאחוריו, והוא מרגיש שהוא יכול להדוף בקלות את כל האורים האלו, בזמן שאותם אורים יכול להיות שיש להם טענות מוצדקות. אז אל תתנהג כך אם אתה אדם חזק וכזה, אל תקנה שדה מאיזשהו מחזיק שיש טענות נגדו, נגד אותו מחזיק. עד כאן שיעורנו להיום.